הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
שלום לכל המאזינים היקרים, בוקר טוב, יום שישי, פרשת ויצא. אנחנו נמצאים בפרשה מאוד מיוחדת, כאן בעזרת השם, עם הנושא הזה של פרשת השבוע על פי שלום בית. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב אבינו יוצא לכיוון החתונה שלו. בפרשה הקודמת אמר לו כבר אבא שלו, ואימא שלו, קום לך פדנה ארם בית הבתואל וקח לך משם אישה מבנות לבן. אם כן, יעקב אבינו מקבל ציווי ללכת להתחתן. טוב, ההורים אומרים צריכים להתחתן, ואז הוא הולך. יש הרבה אנשים שאומרים אני לא בן 30, בן 40, אומרים בוא תתחתן, אומר אני עוד לא התבשלתי, הבטטות שלו עוד לא התבשלו לו, עדיין הוא עוד לא יתבשל. מתי הוא יתבשל? השם יעזור. וככה אנשים, טוב, התבשלת, כך, בוא תלך תיקח אישה. והנה, הולך יעקב אבינו לקחת אישה. אז מה הבעיה? תיסע ללבן, תגיע לשם, ותיקח אישה. יעקב אבינו אומר, כדי לקחת אישה, כדי להקים בית נאמן בישראל, אסור לעשות את זה ככה, ללכת ולהתחתן. צריך הכנה לפני כן. רש"י אומר, יעקב אבינו הלך לשם ועבר. הוא הלך לשם ועבר כדי להתכונן 14 שנה. 14 שנה כוננות, זה לא סתם. יעקב יודע שהוא צריך פה לקחת, יש את לאה, ויש את רחל, וכדי להתכונן טוב צריך 7 שנים על זאת ו7 שנים על זאת, ולכן צריך בשם ועבר 14 שנה, כדי שב14 שנה הזאת הוא יוכל לבוא מוכן. ולכן באמת יעקב אבינו הקים את כל עם ישראל בזה שהוא התכונן את ההכנה הזאת. כמה זקוקים אנשים להכנה לפני החתונה? רוב האנשים לא מתכוננים. יעקב אבינו הלך לשם ועבר. מה זה ישיבת שם ועבר? זה ישיבה שנקראת שם ועבר. זה לא סתם, השמות בלשון הקודש לא נאמרים סתם. לשון הקודש זה הלשון הכי מדהימה והכי מיוחדת והכי טבעית בעולם. שם זה יעד, שם, לאן צריך ללכת. נצח זה שם. עבר זה המקום שבו אתה עובר כדי להגיע לשם. זה ישיבה שמלמדת אותך איך שורדים בעולם הזה בצורה כזאת, איך אתה עובר כדי להגיע לשם. לכן זה שם ועבר. אתה צריך להתכונן לשם, אבל אתה צריך קודם כל לעבור באיזשהו מקום. וכדי לעבור את זה נכון, אתה צריך לדעת איך מקימים בית. איך עם הבית הזה אתה הולך לבנות גם את הבית שלך לעתיד, את הבית שלך לנצח נצחים. ולכן יעקב אבינו חייב ללכת להתכונן. אנשים מוכנים היום, רוב האנשים שמתחתנים בכל כדור הארץ, אין להם שום הכנה לפני כן. בשביל זה אתה רואה את כל כך הרבה גירושים, כשבמדינת ישראל יש 53% גירושים, ולא במדינת ישראל, אלא בכל העולם כולו, 53% גירושין. במדינת ישראל, כל זוג שלישי מתגרש, ברעננה כבר כל זוג שני, כי שם כל משפחה רוצה להתרענן פעם בכמה חודשים. ואז אתה אומר, מה קרה? מתברר שאנשים לא מוכנים מספיק. אין הכנה. לא מתכוננים. היה איזה קליק, היה איזה משהו, ובאמת רוצים אחד את השני ומתחתנים. הם לא יודעים שזה מאוד מאוד רציני. חתונה זה לא ללכת ללמוד מחשבים. ללמוד מחשבים, או להיות בהייטק, או להצליח באיזשהו מקום, אז אתה צריך ללמוד. בוא נאמר, תיקח קורס 4 חודשים, 5 חודשים. אבל חתונה, אתה הולך להתכונן לכל החיים. אתה הולך לקשור את גורלך עם אישה, אתה הולכת לקשור את גורלך עם גבר, לכל החיים. לכל החיים לא צריך הכנה. סיר לחץ, יש בו, אתה פותח אותו, יש בו שם איזה 4,000 הוראות קבע, הוראות יצרן, איך לעשות את זה, ואיך לסדר את זה, ומתי זה עם בטאוטות, בלי בטאוטות, עם בישול כזה, בישול אחר. כל מכשיר הכי פשוט בעולם, דורש הוראות שימוש. אז איך יכול להיות, לדבר הגדול ביותר, להקים בית, לא יהיה הוראות שימוש? רוב האנשים לא מתכוננים. אז מה עושים? עושים ירח דבש. עושים ירח דבש, אחרי החתונה, נוסעים לאיזה שבוע ימים לאיזה מקום. מה זה ירח דבש? זה המילה הכי אכזרית ששמעתי בימי חיי. מה זה ירח? ירח זה חודש. חודש אחד ירח דבש, ו-120 שנה יישארו עקיצות של הדבורים. כי את הדבש שאנחנו הולכים לגמור אותו בשבוע הימים הזה. וזהו, וגברנו. מספרים שאחד התחתן עם גרושה. למחרת החתונה הוא קם רוצה ללכת. אמרת לו, ריאן אתה הולך? אומר, אני הולך לירח דבש. אומר לו, זה אמרת לו, ומה איתי? אמר, הלך כבר היה. אני עכשיו הולך לבד. עושים ירח דבש. הרב פרץ מרעננה, השם ישמרו ויחיו, סיפר פעם שבאו אליו זוג לפני החתונה, והוא רצה לרשום אותם ברבנות. הם בקושי יכלו לדבר איתו. הם היו עסוקים בעצמם. ואיזה מילים, איזה דברים. זה לא יאומן, הם בקושי התפנו לענות תשובות לרב. הם היו כל כך אחד בתוך השני. ואז הרב רושם אותם ואמר, וואה, זה כנראה זוג לנצח. ורשם אותם לנישואים. 3 חודשים עוברים, והאנשים האלה באו אליו לרבנות. אבל הם לא באו באותה דלת. הוא נכנס מהחלון והיא באה מהדלת. והרב אמר, מה קרה? מה קרה? גירושין עכשיו. אפילו אל תחכה יום אחד. אמר להם, רגע, אתם הזוג שהייתם פה קודם, ב3 חודשים, נרשמתם לנישואים. נכון. אבל ראיתי אתכם שאתם כל כך אוהבים אחד את השני. אמר לו הבעל, כבוד הרב, לפני החתונה הייתי מוכן בשביל האישה הזאת להביא בשבילה את הירח מלמעלה עד למטה. והיום, הטיל הראשון שרוצה להגיע לירח, אני רוצה לשלוח אותה לשם. מה קרה? 3 חודשים. מתברר שאנשים לא מתכוננים. ולכן כל הניסויים, יש הרבה אנשים שכל הניסויים שלהם זה מחבש. מחבש, פשוט מסתובבים בבית עם מטפים. היא נדלקת ומחבא אותה. הוא נדלק עם חבא אותו. כל אחד מחבא את השני. פעם הוא, פעם היא. זה בית. זה משפחה. ככה בונים. ככה בונים בית. רוב האנשים, אתה מסתכל עליהם, מה? הם פשוט לא רוצים להתגרש. למה לא להתגרש? לאן תלכי? לאן תלכי? לאן תלכי? המצב היום בחוץ לא זורח. לאן? אז מה נעשה? מה נעשה? יש לך 3 ילדים. איפה תלכי? מי ייקח אותך עכשיו? אז מה עושים? אז מחכים עד שאחד ימות. השם ישמור ויציל. מה קרה? אין הכנה. אנשים לא בכוננות. צריכים לדעת להתכונן. בלי לבנות יסוד לבניין, הבניין לא יהיה בניין. חייבים לבנות את היסוד של הבניין. איך בונים אותו? קודם כל צריך לדעת שצריך יסוד. היה אחד עוצר טרמפים באמצע הלילה, גשם שוטף, חושך מצרים, לבוש מעיל שחור, כובע שחור, נעליים שחור, גרביים שחור, גם הלבן של העין שחור, אף אחד לא רואה אותו, וגשם שוטף. עצר לידו אחד עם אופנוע עם סירה. אתם זוכרים את האופנועים האלה, יש להם סירה בצד, תלת גלגלי כזה. עצר לידו, גם אני פעם עצרתי טרמפ, אמרתי לו, אפשר לעלות? אומר לי, אני מעלה רק חיילים. אמרתי לו, גם אני חייל של השם. אומר לי, בסדר, שהשם ייקח אותך. השם ישמור. עוצרים. אתה רואה? תלת גלגלים. עוצר האופנוע הזה, אומר לו, תראה, אני בקושי ראיתי אותך. בוא תשב בסירה, לפחות ירד עליך גשם, אבל יותר טוב מכלום, ניקח אותך לאיזה מקום. תודה רבה, תהיה בריא. אמר לו, יש לך משהו לבן להשים על הראש? אמרת שכולי שחור, לא רואים כלום. אולי יבוא איזה מטוס, ייקח לי את הראש. היה לו כיפה לבנה שהוא משלים מניין של גני מוריה, שם לו אותה על הראש. אתה רואה בן אדם, כולו שחור עם כזה לבן למעלה, נראה מרחוק כמו איזה קרמבו עם ביס. ואמר לו, סעם. הוא נוסע באמצע הנסיעה, הוא מסתכל עליו בסירה לראות מה שלמה, יורד עליו גשם. הוא רואה בן אדם, הוריד את החולצה, הוריד את הגופיה, הוריד את המעיל, וכולו מזיע, מריבונו של העולם. מה קורה פה? העליתי שד, יורד גשם, והבן אדם מזיע. תפו, תפו, יש דם, היה פחד. אמר לו, מה זה? עצר בצד, אמר לו, תגיד לי, אני עשיתי לך טובה, העליתי אותך, מה קרה לך, תגיד? יורד גשם ואתה מזיע? אמר לו, טיפש, אין לך תחתית לסירה, אני על הכביש. כל הדרך אתה נוסע, אני רץ איתך. אין תחתית לסירה. מי שלא בונה תחתית לסירה שלו, מי שלא בונה תחתית לחיים שלו, כל החיים הוא יתעייף ויסתובב סביב עצמו. תראו, רוב האנשים היום בנו תחתית. למה אתה עובד? אני עובד שיהיה לי כסף לאכול. ולמה אתה אוכל? אני אוכל שיהיה לי כוח לעבוד. ולמה אתה עובד? כסף לאכול. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? כסף לאכול. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? כל הזמן אתה רואה אותו מסתובב סביב עצמו, עד שהוא מביא גיטרה. למה לאכול? כוח לעבוד. למה? עד שהוא נהיה זקן, מגיע לבית זקנים, ושואל איזה זקן שם, תגיד לי, איך פה? הוא אומר לו, פה? סוף הדרך. באמת זה סוף הדרך. עד שהוא מת, ואז ראש המועצה מספיד אותו, היה בן אדם טוב, עבד כמו חמור, אכל כמו סוס, וחי כמו כלב, אבל הוא מת, שיהיה בריא באמת. אין מה להגיד, מה תגיד עליו? שום תכלית, שום מטרה. אנשים לא בונים בסיס, אנשים חיים את החיים שלהם וגומרים אותם ככה. למה? תבנה בסיס טוב, וכשבונים אותו, עולם אחר. איך בונים בסיס? אתה חייב להתכונן. אתה לא יכול לבוא לחתונה בלי כוננות. לא מתכוננים, יש לזה תוצאות במשך הנישואים עצמם. איך בן אדם יכול להתחתן עם אישה בלי ללמוד את הדברים בצורה מסודרת? הרי אישה זה הדבר המורכב והמסובך ביותר שיש בכדור הארץ. וגבר זה הדבר המורכב והמסובך ביותר שיש בכדור הארץ. חתולים לא צריכים פרופסורים ודוקטורים ופסיכולוגים כדי להזל להם את החיים. רק האדם. והפלא שלי שהמסובך הולך למסובכת ואומר לה, מה את מסתבכת לבד עם ההורים שלך? בואי, הרי אני מתוסבך, את מסובכת. בואי נסתבך באיזה דירה. נסבך איתנו משכנתה. נביא כמה מתוסבכים קטנים. ונכתוב על הדלת, משפחת סבתוכה. מה הבעיה? בן אדם יודע מה זה אישה? ישר, מתחתנים, יהיה בסדר, הכל בסדר. אמרתי למישהו בליל החתונה, אומר לי, כבוד הרב, אתה יכול לענות לי על שאלה? באמצע החתונה שלו. אומר לי, למה כשקוברים בן אדם, לא עלינו יש שם באלונקה, רק שתי מקלות. וכאן, אני ואשתי נמצאים תחת החופה עם 4 מקלות. למה? אמרתי לו, תגיד אתה, אומר לי, כי שם קוברים אחד, ופה קוברים 2. ככה הוא לוקח את החתונה. זה כאילו בית קברות. נו, אז איך אתה רוצה? מה יש? הוא אומר, אני תקוע. אמרתי למישהו, נו, התחתנת, איך זה? הוא אומר לי, כבוד הרב, זה כלא 4. אמרתי לו, למה דווקא כלא 4? הוא אומר, כל הזמן היא אומרת לי, דבר איתי ב4 עיניים, דבר איתי ב4 עיניים. אמרתי לו, אבל בסך הכל הכנסת טבעת לאצבע. אומר לי, נכון, אבל איך הטבעת המשיכה מהאצבע לתוך היד, עד שהגיעה לגרון, כבוד הרב. עד עכשיו הלכתי לאן שאני רוצה, באתי מתי שאני רוצה, אכלתי מתי שאני רוצה, והיום איפה היית? אצל אמא שלך? מה אמא שלך אמרה לי, אמא שלך שאמרה לי, אמא שלך שאמרה? אתה לא מאמין, כבוד הרב. ככה אנשים מרגישים. הם מרגישים שנכנסו לתוך הכלא. כי הם לא קולטים מה זה נישואים. הם לא התכוננו. יעקב אבינו ידע, אם אני רוצה ללכת לנישואים, אם אני רוצה לבנות בית נאמן בישראל, כמו שבאמת הוא עשה, חייבים כוננות של שם ועבר. אני חייב לדעת שהעולם הזה זה עולם חולף. אני צריך לדעת איך העולם הזה, איך לקחת אותו נכון. אם אני ישקוע יותר מדי בענייני העולם הזה, לא יוכל לבנות את הבית. בית אמיתי זה בית שבנו על רוחניות. ואת זה יעקב אבינו קלט. מורי ורבותיי, צריכים הכנה. להתכונן טוב טוב. לפני שניגש לפרסומות, אני רוצה להודיע הודעה שרבים באמת חיכו לה ורצו באמת לדעת את זה. אז אני מודיע כעת. בעזרת השם, היום הגדול ביותר בשנה נקרא חנוכת המזבח, שזה יוצא בשמיני של חנוכה. יום השמיני של חנוכה, 3 ימים. הרבנית יוצאת לשלושה ימים רק לנערות ונשים בלבד. 3 ימים מסובסדים, מסודרים, יוצאים לאוקראינה. א', רוצים ללכת לבעל הידית בוולודניק, שהוא הבטיח שמספיק שיגעו בידית של הקבר שלו, כבר יהיה ישועות, ולכן נוסעים לשם, אחר כך לרבי נתן, לרבי נחמן, רבי יצחק מרדיצ'וב, וגם למזבוז אצל הבעל שם טוב. כל זה, מי שרוצה לרשום את הבנות, או את האישה שתלך, שכל התפילות יתקבלו, אז צריכים לטלפן לטלפון שאני אומר עכשיו, ואז יהיה אפשר לרשום אותם, ומהר לתפוס מקומות. כי בפעם הקודמת, חבל, היו הרבה שאמרנו להם, פשוט אין מקום, אין מקום. ואנחנו רוצים שהתפילות יתקבל, ולכן לרשום את הטלפון כדי להירשם. 058-329-5656. אני חוזר, 058-329-5656. אחרי הפרסמות יהיה לנו עוד הודעה עם הפתעה מיוחדת.
עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
חזרנו אליכם שוב, מאזינים יקרים, השם ישמרכם לעד עולמי עולמים. אנחנו נמצאים בדיוק בנושא של ההכנה, כמו שעשה יעקב אבינו, התכונן לחתונה שלו. לכן הייתי רוצה לתת כמה נקודות קטנות, גם בשביל אלה שמתחילות להקים בית נאמן בישראל, לדעת על איזה נקודות צריך להסתכל. אני כתבתי את זה בספר שלי, זוגיות עם רגש. אז יש כמה נקודות שכדאי לדעת אותם קודם, לפני שבונים בית נאמן בישראל. אנחנו נעשה הכנה זעירה ממה שעשה יעקב אבינו, קצת ממה שהוא עשה. א', צריכים לדעת, כשרוצים לבנות קשר, אז הקשר מתחיל שאין קשר ללא מטרה. אם אין בקשר הזה מטרה לחתונה, זה לא רק בזבוז זמן, אלא זה תסכולים שבאים אחר כך, וחבל, חבל, חבל על כל השנים האלה שעוברים עם התסכולים האלה, שמביאים איתנו כל הקשרים האלה שהם לא למטרת נישואים, אם זה למטרת חתונה. ב', האם יש מטרה משותפת עד סוף החיים? אנחנו צריכים לבדוק בינינו. האם אנחנו יש לנו מטרה משותפת? זה לא ככה להתחתן. להתחתן זה צריך מטרה. אם אין מטרה, לאן שנינו שואפים? לאן אנחנו רוצים להגיע? איך צריך לראות הבית שלנו? אז אם אין מטרה, עד סוף החיים, זה לא מטרה באמצע ואחר כך מחליפים אותה, אלא מטרה לכל החיים חייב להיות קודם לכן. 3, האם יש נכונות להקריב למען המטרה? גם אם יש מטרה, מה כל אחד מוכן להשקיע בשביל המטרה הזאת? זה דבר מאוד חשוב שכדאי לבדוק אותו קודם. 4, להשאיר את שיקול הדעת לשכל ולא לערב בו רגשות. שיקול הדעת של חתונה צריך קודם כל להתחיל דרך השכל. אסור לו לערב רגשות. אם מתערבים שם רגשות, הם יכולים להפריע ולסנבר אותנו. לכן חייבים קודם להפעיל את השכל עד הסוף. אחר כך לתת לרגש להתחיל להשתחרר לאט לאט. 5, לבדוק מידות רעות. בית שיש בו מידות רעות לא יכול להתקיים. זה בית של גיהנום. חייבים לבדוק את נושא הגאווה, את הכעס, את הקנאה. פשוט. זה לא הפתגם הזה שאנשים אומרים, ושמעתי את זה מהרבה, זה יעבר במשך הזמן. איי, אבל יש לו כאלה ליקויים, אני אשנה אותו. בחורה אחת אמרה לי, אני אשנה אותו. כל כך, כמעט שחקתי לה מול הפנים, מה זה אני אשנה אותו? לפני שאת אומרת את המילה, אני אשנה אותו, תשאלי אישה בת 60, נשואה כבר 40 שנה. תגידי, שינית את בעלך? היא תגיד לך, נהייתי חולה, חולה ממנו. איזה לשנות? איזה לשנות? תנסי להגיד לבעלך, תשתנה. נגיד לך, אני מוכן להשתנות, אין שום בעיה, אבל קודם תשתני את ואימא שלך, ואחר כך אני אשתנה. איזה לשנות? זה אנשים שחיים באשליות, צריכים לדעת, שום דבר לא משתנה, ולא כל כך מהר גם. גם אם זה ישתנה, זה לא כל כך מהר, צריך עבודה עצמית. ולכן כל הפתגמים האלה, חבל על הזמן שלהם. שש, זהירות, יש כאן שחקנים. האישיות מתגלה רק אחרי החתונה. את האישיות האמיתית של האדם לא קולטים לפני החתונה. תשכחו מזה. אפילו שיהיה הצדיק הכי גדול. לפני כן לא קולטים כלום. כל ההקלטה, לקלוט את האדם, לראות אותו, זה רק אחרי הנישואין. לפני כן לא רואים שום דבר. אז לכן צריכים לדעת להתכונן. להתכונן שיהיה שינויים. יהיה שינויים, אבל אם אתה אדם חזק, אז אתה בנוי למצב שכשיש שינוי, אנחנו נתמודד איתו. אנחנו לא נרים ידיים, אנחנו לא נברח, אנחנו נבין שיש כאן מישהו שאלוקים נתן לנו אותו עד היד, כדי שנוכל להתמודד עם מה שאנחנו רואים עכשיו. לפני החתונה, זה הכל משחקים. רוב האנשים צבועים ושחקנים. ולכן, שבע, לבדוק מתי הוא קם בבוקר. אני תמיד אומר לאותם נערות שרוצות להתחתן, תבדקי את הדבר הכי פשוט. מתי האדם הזה קם בבוקר? אישה לא יכולה לסבול חמישה סוגים של גברים. והיא צריכה לבדוק את זה קודם לכן. כתבתי בספר איך מתקנים את החמישה סוגים של גברים האלה. לא איך מהאישה מתקנת, אלא איך הם מתקנים את עצמם. אבל דבר ראשון, אישה לא יכולה לסבול גבר ישנוני. ישן, עייף, בוא נקנה חלב, שבוע הבא. אין עם מי לדבר. גם אדם ישן, עם מלבישת הילדים והוא נוחר, נוחר ושועיות עפות לו מהאף. זה דוגמה אישית לילדים, אדם ישן בבוקר. איזה דוגמה זאת? מה זה הדבר הזה? אין דבר כזה. זה פשוט לא יאומן מה שאנשים עוללים לעצמם. דוגמה אישית, הוא נוחר. רוצים לבקש ממנו לקנות איזה שקית חלב. אין, אי אפשר, הוא נוחר. זה אמירה לנוחרי. אתה יכול להגיד לו משהו? אין עם מי לדבר. ולכן אישה לא יכולה לסבול את זה. לבדוק אם הבן אדם חרוץ. אישה אוהבת אדם חרוץ. אדם קם, הולך, יוזם. זה מה שהיא אוהבת. הגבר השני שאישה לא יכולה לסבול, זה גבר קנאי. קנאי, מקנה. זה פשוט לא יומן. רבותיי, אי אפשר לחיות עם דבר כזה. מה קרה? מה כל השאלות האלה? צריכים מאוד להיזהר מזה. וגם אישה לא יכולה לסבול גבר שקרן. יש גברים, זה לא יאומן. אחד, זה, אמרתי להם, קצת להיות חכמים בנקודה הזאת. להתחיל לעבוד על מידת האמת. בבית, הנאמנות זה אחד הדברים החזקים ביותר שעליהם מושתת הבית. להיות אנשים נאמנים. לומר את האמת. אפילו שזה יביא ויכוח. אבל את האמת חייבים לומר. כי עדיף את האמת מאשר שיתגלה השקר. כשמתגלה השקר, כדי להאחות אותו, כדי להחזיר את הנאמנות, זה לוקח המון המון זמן. ואישה לא יכולה לסבור גם בעל כעסן. רוב הכעסנים, רובם, הם כועסים על כלום. כלום שבכלום. מי שיסתכל טוב על הכעס שלו, הוא כועס בחינם על כלום. על מה כעסת? אני פעם עשיתי עבודה עם אנשים, אמרתי להם, תמיד שאתה רוצה לכעוס, תחכה 5 דקות. ואחר כך תכעס. זה לא יאומן, אנשים גילו בחמש דקות האלה ש90% מהכעס הוא היה סתם. סתם, אדם כועס. היה אחד אמר לו, הרופא, לך לים, אתה יותר מדי כעסן, סתכל על הגלים, כל גל שעובר, תיקח איתך גלידה אמריקאית, כל גל שעובר, תן לי קוק אחד. עוד גל, עוד גל, ככה תרגיע, תירגע. באמת הלך לים, לקח איתה זה, את הגלידה, כל גל שעבר, עוד גל, איזה רגוע, איזה רגוע. אחרי רבע שעה הוא שומע מאחורה, ניסים, קפץ, מה? שברו לך את האוטו המרצדס החדשה שלך. מי משימו, מי? קם, לקח מקל, יצא בחוץ, הלך לכביש. פתאום באה מסעית, בום, נתנה לו מכה. הגיע אמבולנס, לקח אותו. הוא בתוך האמבולנס אומר לנהג, תגיד לי, מה קרה פה? אמרו, אתה שואל אותי מה קרה? אתה היית באירוע. תגיד, אתה מה קרה? אמרו, לא יודע, אני לקחתי גלידה, הכל היה בסדר גמור, תענוג. ופתאום אמרו לי ששברו לי את המרצדס. ואתה יודע מה הכי מצחיק? אני אין לי מרצדס. אני באתי לפה עם אופניים. ואתה יודע מה הכי מצחיק בסיפור הזה? אמר לו הנהג האמבולנס, מה? אמר לו, לא קוראים לי ניסים. לא קוראים לי ניסים. אז על מה התרגזת? על כלום. אנשים פשוט מתרגזים על שום דבר. זה חזל אומרים את זה במילה אחת. הפסיכולוגים הגדולים שבעולם חזל אומרים, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. מה שיצא לך מכל ההתרגזות זה הרגזנות בעצמם. זה מה שיצא. כלום חוץ מזה לא יצא לך. לא חינוך, לא לימוד לקח, שום דבר לא יצא מהרגזנות. לכן כעסן לא עלתה לו אלא רק הכעסנות שלו. והגבר האחרון שאישה לא יכולה לסבול אותו זה גבר קמצן. לא עליכם. יש גברים, יש להם עיניים כמו קופה רושמת. מה קרה? מה קרה? מה יש? נופל לו שקל מקומה רביעית, הוא רץ במדרגות להביא אותו, הוא מסתכל, הוא לא מוצא את השקל, ואז הוא שומע בום על הראש שלו. הוא הגיע לפני השקל. מה קרה? איזה קמצנות. מה? אמרתי להם, תיזהרו. גבר קמצן, צריך גבר לפתוח את הידיים שלו. לא להשתולל, אבל להיות לארג'. אישה אוהבת דבר כזה. ודברים כאלה צריכים לבדוק טוב 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 בכל מיני וריאציות, עוד לפני החתונה. אנחנו ב8. כל פגישה, תמיד להפעיל תמיד את השכל, ולא לתת לרגש, לשחק כמו שאמרנו קודם, צריכים מאוד מאוד להיזהר בזה, ולקלוט את זה בצורה נכונה, תמיד, 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 כל לפני החתונה חייב לעבוד השכל בכל עניין ועניין. לא לתת לו בשום פנים לצאת מהתמונה. את הרגשות אנחנו נחבר רק אחרי שהשכל החליט שהכל בסדר גמור. לכן אצל האנשים ששומרים מצוות, קודם כל עושים בדיקות לפני שנפגשים בכלל. כי מתי שנפגשים מתחילים רגשות לעבוד, ולכן חייבים קודם לכן להפעיל את השכל בלעד. אך אחרי שכל הדברים מסודרים ורואים שפחות או יותר יש התאמה בין כל הצדדים, אז מתחילים להפעיל את הפגישות ואת הרגשות. אלה שנפגשים קודם, הם מפעילים רגשות קודם, ואז השכל מתחיל להיות עיוור. 9. לבדוק איך הוא מתנהג עם ההורים שלו. איך היא מתנהגת עם ההורים שלה. זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. משום שאם ההתנהגות היא רעה, וההתנהגות לא מכובדת, זה יבוא גם בבית שלנו. גם בבית החדש שנבנה. כל מה שיש קודם זה ימשיך הלאה. אמנם כתוב ועזב את אביו ואת אמו, אבל את התכונות האלה אדם לא עוזב. כשהוא נופל, הוא נופל למקומות האפלים שהוא ראה בבית, או שהוא התנהג בבית עם ההורים שלו. צריכים לראות את הכבוד שהוא מכבד אותם, איך הוא מדבר אליהם, ולבדוק את זה בכל מיני וריאציות, כדי להיות ברור שמדובר פה בבן אדם שבאמת מכבד, ואז הכבוד יעבור גם אליי. 10. האם יש לו סמכות שהוא כפוף אליה? חייבים לבדוק אם יש סמכות, אם באמת הוא שומע אלה שיש להם דעת תורה, ולא זזים בלי דעת תורה, ורק מה שדעת תורה אומר, זה אנשים שכיף להתחתן איתם. זה אנשים שיש שמחה. למה? משום שכל הבעיות שיש בין איש לאישה, זה אני רוצה כך. והיא טוענת, אני רוצה כך, אז מה אם יש לך את הרצון שלך? יש גם את הרצון שלי. אבל ברגע שיש באמצע את רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא המכריע. אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום. אני רוצה לדעת מה רצונו של השם. האם רצונו של השם שנלך השבת אצל ההורים שלך, או רצונו של השם שנלך השבת אצל ההורים שלי. אלה שבודקים את זה במבחנה הזאת, אלה אנשים שיהיה להם בית נאמן בישראל. לבדוק שאלת רב בכל דבר, זה דבר כל כך חשוב. אנשים חושבים תמיד בדיוק הפוך מה שהרב חושב. ועל זה בעזרת השם, אחרי הפרסומות, אני אספר לכם סיפור מהרב יעקב ישראל קניבסקי עליו השלום, על העניין הזה, כמה כדאי לשאול את הרב. רק אני מודיע הודעה, כמו שהבטחתי לכם, שאני יודע לכם הודעה. ההודעה הקודמת הייתה בקשר לאומן, כמו שאמרנו, נסיעה שתהיה בעזרת השם בשמיני של חנוכה, אבל יש קייטנה מאוד מיוחדת לנשים. אני אומר תמיד לגברים, תגיד לאשתך ללכת. למה? יש קייטנות שמבזבזים את הזמן על כל מיני קשקושים, אבל יש קייטנות שהאישה חוזרת הביתה עם נשמה מיוחדת, עם חוזק. אנחנו בקייטנה שלנו, יש שם הרב לסרי, זה אני, כמובן, ויש שם הרב פנגר, יש שם הרב בויר, תהיה הרבנית נוישטט, ותהיה הרבנית ימימה מזרחים, למלא את הנשים, גם נפשית, וגם רוחנית, וגם פיזית, שהיא תהנה מהשמחה. אנחנו עושים את זה במלון רמדה בירושלים, בעזרת השם, זה יהיה שם, במלון עצמו, 5 כוכבים, כמובן נמצאים באגף החדש, הולך להיות שם שמחה גדולה לכולם. אנחנו מזמינים את האנשים לבוא ל3 ימים. 3 ימים מאוד מיוחדים שיהיו לנו שם בעזרת השם. ולכן מי שרוצה להירשם, או גבר שרוצה להירשם את אשתו, זה יהיה בט"ו בשבט בעזרת השם. 3 ימים בבית מלון. קייטנה מאוד מיוחדת עם סבסוד כמובן, כדי שכולם יוכלו לבוא. ולרשום את הטלפון של דליה, כדי להתקשר אליה לשמור מקום. ולא כמו שקרה בפעמים הקודמות, שנשים לא יכלו להתקבל כי הם רק התעניינו, אבל הם לא נרשמו. הטלפון של דליה בקשר לקייטנה, 054-534-5995. אני חוזר, 054-534-5995, להתקשר ולשמור מקום.
עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
חזרנו אליכם כמובן, מאזינים יקרים, השם ישמרם ויחייהם. הבטחתי לכם שנספר לכם את הסיפור עם הרב קניבסקי, עליו השלום, אבי יעקב ישראל קניבסקי, אביו של רבי חיים קניבסקי, שבא אליו בחור ישיבה ושאל אותו שאלה. אמר לו, אני רוצה להתחתן, אבל יש לו אמא שהיא אלמנה, והוא מטפל בה, היא סיעודית, והוא צריך לטפל בה. אם הוא יתחיל לחפש עכשיו שידוך, הוא נמצא בבעיה. מה? צריך לקחת אישה שתסכים שהוא יישב ויטפל באמא שלו, והיא תגור אצלם. וכדי למצוא אישה כזאת זה קשה מאוד. או שכדאי לקחת את האימא לבית אבות סיעודים, ואז יטפלו בשמה, ואני בינתיים מחפש שידוך, ואז תבוא אליי אישה שנכנסת לבית בלי טיפולים בשום אימא, בשום איזה. מה כדאי לעשות? כל בן אדם רגיל, אני יודע בדיוק מה הוא היה מציע לעשות. אבל הרב עליו השלום הציע עצה אחרת. אמר לו, כדאי שתחפש אישה שתרצה להיות במצב כזה שגם אתה מטפל באמא שלך. זה מה שאתה צריך לחפש. וככה הוא עשה. הרב אמר, חיפש. אחרי כמה חודשים, מצא אישה שבעצם אמרה לו, שכיוון שהוא בחור טוב, והוא בחור מאוד מיוחד, אז היא מוכנה להתחתן איתו, על אף שהוא צריך לטפל באמא שלו החולה והסיעודית. וככה זה היה. אחרי שהתחתנו, הוא בא לרב כדי להודיע לו, כבוד הרב, הנה, מצאתי אישה כמו שהרב אמר לי, היא מוכנה לטפל באמא שלי וזה. אמר לו, יופי, עכשיו שמצאת את האישה הזאת, אז כדאי לקחת את האמא לאיזשהו בית אבות, לאיזשהו מקום סיעודי, כדי שיטפלו בה. הבחור הסתכל על הרב, ואמר לו, כבוד הרב, כל העניין היה שאני אטפל באמא שלי ולמצוא אישה כזאת. עכשיו הרב אומר שצריך לקחת אותה לבית אבות, נכון? אתה צריך לחיות עם אישה בבית, אתה צריך פרטיות, אתה צריך להיות עם אשתך, אתה צריך עכשיו לבנות את הבית שלך. אמר לו, אבל למה הרב אמר קודם ככה? אמר לו, אני אסביר לך. הוא הסביר את זה בעצם לאותם אלה שהיו מסביב, כי הבחור כבר הלך. אז הוא אמרו לו, למה הרב אמר לו בהתחלה ככה, ועכשיו אמר לו ככה? אמר לו, תראה, אם הייתי אומר לו שהוא ייקח את אמא שלו למקום סיעודי, ואחר כך יחפש אישה, אז הוא היה נותר אצלו בפנים את העניין הזה, שיש לו פה אישה שבגללה הוא היה צריך לוותר, לטפל באמא שלו האהובה, שהוא כל כך אהב אותה, ולכן הוא ישמור טינה לאשתו למשך כל החיים שלו. אמרתי, אני צריך להציל אותו מזה, שיקח קודם אישה שמסכימה, ואחר כך נציע לו שיקח את אמא שלו לבית אבות. אבל קודם כל, שלא ינטור את השנאה הזאת. זה כל כך חשוב. מי חושב על הדברים האלה? רק גדולי ישראל. לכן כשאתה מתייעץ עם הרב, אתה שומע דברים שלא תמיד אתה חושב, שכמו שאתה חושב שבאמת ככה זה צריך להיות. הם נגידו לך את העניין. ולכן מורה ורבותיי, אנחנו עם יעקב אבינו, שהלך להתכונן בשם ועבר, כדי להתחתן. נישואים זה לא דבר חובבני. נישואים זה דבר אמיתי, חזק, וצריך לבנות אותו לפני הנישואים. כשחזל אומרים, אישה בונה ואישה הורסת, יש לזה פירוש. זה לאו דווקא מתי שהאישה מתחתנת, אז היא בונה והיא הורסת, אלא עוד לפני החתונה. אישה בונה את בעלה לפני הנישואים, ואישה הורסת את בעלה לפני הנישואים. לכן זה תלוי איך היא הכינה את עצמה. אם היא הכינה את עצמה טוב, אז לא רק שהיא בונה את עצמה, אלא היא בונה גם את בעלה. כי נישואין זה לשון התרוממות. אני תמיד שואל, מה זה נישואין? אנשים אומרים לי, נישואין זה לקחת מסע. אני שואל אותם, תגידו, המסע הזה כבד או קל? רוב האנשים אומרים כבד, והם לא יודעים שהתשובה היא פשוטה. התשובה היא, זה תלוי. תלוי מה אתה שם על הגב שלך. אם אתה לוקח את הנישואין כמו מסע כבד, אתה לוקח אותם כמו שאתה סוחב סק עם מסמרים, אז באמת הנישואין הם כבדים והם קשים. אבל אם אתה יודע שעל הגב שלך אתה סוחב יעלומים, על אף שזה כבד, אבל יש לך תענוג לסחוב אותו. למה? כי אתה סוחב יהלומים. כל דבר בעולם, זה תלוי איך אתה מרים אותו. תלוי איך אתה מסתכל עליו. אם אתה מסתכל עליו נכון, כל החיים נראים אחרת. אם אתה לא מסתכל נכון, אתה בבעיה. מי שמתחתן ולא מבין שנישואים זה התרוממות, להיות רם וניסה, להתרומם מכל השטויות, להתרומם מכל הוויכוחים השטותיים האלה, להתרומם מכל העניינים שקשורים לעולם הזה, שאנשים תקועים מאוד מאוד בענייני העולם הזה, וכיוון שהם תקועים, אין להם רוחניות בבית, וכשאין רוחניות בבית, זה קר נרחב לוויכוחים, וכל מיני אגו, וכל מיני דברים שנכנסים בתוך הוויכוחים שלהם. אבל מי שיודע שצריך להתרומם, אז הבית שלו נראה אחרת. בלי רוחניות, חבל על הנישואין. אני מודיע את זה לאנשים. בלי רוחניות חבל על נישואין. שאלו אותי פעם, מה העצה הכי טובה בחיי נישואים. אמרתי להם, העצה הכי טובה בעולם, זה תשלחי את בעלך שילך ללמוד תורה. זה לא קורס למתמטיקה. זה לא קורס לגיאוגרפיה. זה קורס שמשנה את האדם. זה לא יאומן, יש בתורה סמים מיוחדים. אדם ילמד מתמטיקה כל החיים שלו, והוא היה עצבני לפני שהוא למד מתמטיקה. הוא יישאר עצבן מתמטי. אותו דבר. אבל כשלומדים תורה, זה משהו אחר לגמרי. אתה לומד תורה, אתה לומד שור שנגח את הפרה. מה זה קשור למידות? אתה לומד פרשת שבוע. מה זה קשור? כל לימוד תורה זה לא יאומן. זה סם שמשנה את האדם. זה משנה אותו בצורה מדהימה. ככה זה. ככה זה בנוי. ומי שלא רואה את זה, הוא פשוט עיוור. אדם שיש לו תורה, ויש לו רב טוב שמדריך אותו בצורה נכונה, והוא לומד תורה בצורה אמיתית, לא בשביל לא קרדום לחפור בה, ולא כל מיני דברים מסביב, אלא פשוט לומד בצורה אמיתית, הולך לשיעור, זה עושה אותו מלאך. מלאך. משום שהתורה לוקחת את האדם ומעדנת אותו בצורה מאוד מיוחדת. חייב להיות בבית רוחניות. כשהולכים להקים בית, צריכים, המרכיב הראשון שצריך לבדוק, זה לראות אם האנשים האלה יש להם דעת תורה. יש להם שיעור. יש להם איפה שהם לומדים. יש להם את הנושא של התורה וההלכה, זה מחיה את הבית. זה נותן לבית לחיות. אנשים שאין להם את הנושא של התורה, הם כל פעם מנסים לחפש משהו, כי החיים הופכים להיות שגרתיים. ומכיוון שזה שגרתיים, אז התורה אותו כל פעם מחפש משהו אחר. פעם משנים את הבית מפה לשם, פעם עוברים דירה, פעם משנים את הסלון מזה לזה, פעם קונים משהו חדש, כל פעם מנסים לחפש משהו שהוא לא שגרתי, כדי שהוא יכניס את השמחה בתוך הבית הזה. רב רבותיי, כדי שהבית יהיה טוב, חייבים לבנות אותו בצורה נכונה. בצורה נכונה זה כשיש רוחניות. והרוחניות הכי חזקה היום והכי אמיתית בעולם זה לימוד התורה. שהבית הזה יהיה מושתת. לכן, כבר בתחילת הנישואים צריך ללמוד הלכות ביחד עם האישה. צריך לקרוא כל פעם איזה ספר מוסר ביחד. זה דבר שמקשר. כל הלימוד הזה זה מקשר. ושכל אחד יסתכל בלימוד הזה מה הוא צריך לקחת לעצמו. אני כתבתי בספר שלי שכל אחד צריך לקחת לעצמו את מה שהוא קורא. לא לחפש דרך הספר מה אני צריך להעיר לשני, אלא מה אני צריך לקחת לעצמי. כשמתכוננים בצורה כזאת לנישואים, אז כמו שיעקב אבינו למד בשם ועבר, והקים בית נאמן בישראל, הקים את כל השבטים, הקים את כל עם ישראל, כך אנחנו נקים את עם ישראל עם הכנה טובה. לכן אני רוצה לאחל לכל המאזינים היקרים, באמת, שיקחו את הנישואים שלהם ויבנו אותם בצורה טובה, עם הרבה רוחניות, ואני רוצה לברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל אלה שצריכות להקים בית נאמן בישראל, ואת כל אלה שצריכים להקים בית נאמן בישראל. יהי רצון שישמע בבתים שלהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. ובפרט, כמו שאמרתי, אני מסיים עם ההודעה הזאת, את ההודעה של הנסיעה, שיש לנו בעזרת השם לנערות ולנשים לאוקראינה, גם לבעל הידית וגם לרבי נחמן ולרבי נתן וגם לרב לוי יצחק ברדיצ'ו וגם לבעל שם טוב, וללכת שהתפילות יתקיימו. יום שמיני של חנוכה זה יום מאוד מאוד חשוב לקיבול תפילות, זה עם אור שאין כמוהו בעולם, ולכן כל אלה שרוצות להירשם, אז לרשום את הטלפון כדי שיוכלו בעזרת השם להירשם, נערות ונשים בלבד. אנחנו לא לוקחים הרבה כדי שזה יהיה אוטובוס אחד קומפקטי וטוב, שכולם ירגישו טוב. 058-329-5656, אפשר להתקשר ולהירשם לנסיעה לאומן, וגם בטלפון הזה אפשר לשאול עם הקייטנה, שנעשה בטו בשבט, גם בטלפון הזה אפשר לשאול את השאלות, ולהתעניין ולהירשם. שיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.